שנעלם הכוח הטבעי של הדבקות האלוקית. ולא מהווה כוח ברור, כוח חזק, כוח טבעי של דבקות אלוקית, בצורה חריפה וברורה, כמו שהיה לדורות קודמים. העלמות הכוח הטבעי הזה מפנה לנו מקום ויותר בזמות הסדר. ויותר ניסיון להבין את המציאות האלוקית. להבין בצורה מוצ'קת גם הרבה יותר. כי אני לא זקוק לחוש אותו בכל עצם, ובכל דבר בפועל, כמו שעוד גם כבר היו זקוקים לחוש אותו. בפועל, להרגיש אותו, לדבק אותו, ממש בדייקוס ממשי, כן? וזה מה שגרם יצירת העבודה זרה למיניה מסוגיה. אלא, זה שהכוח הזה של הדבקות אלא לעולם, זה נותן יותר מקום לשכל המופשט, לשכל העליוני, אנושי, יותר למצוא את מקומו בתכונתו. ומתוך זה מתחילה להתעשות בעולם מהפכה גדולה, שהיא מביאה להופעת הדתות המונותאיסטיות, כפי שאנחנו קוראים לזה. כשיש מקום להבין את משמעותן של דתות אלה, כיצד הדתות המונותאיסטיות, אמונה בבל אחד. הנצרות האסלאם, מה?
למה
זה חשוב אנשים מביאים אמונה בבל אחד? כי אז יש יכולת להבין שיש משהו יותר מופשט, שאתה לא רואה אותו. אתה רואה אותם בכל כוח החוש את המציאות הזו, כי בכל עצם החוש אותו, ואתה יכול להבין שיש משהו יותר מופשט, יותר פילוסופי. כן, שאתה לא רואה אותו בעיניים, ואתה מבין בספר יותר, בהיגיון, בהכרה, בהרגשה במפעלים, שהמציאות הזאת קיימת. אתה לא יכול לחוש אותה, כי אז אתה יכול להסתכל על הדברים לא בכי התגלות שלהם אליך, שאז אתה רואה כל דבר, כל כך באופן מפורט, אתה רואה משהו, יש אל אחד של אהבה, או אחד של שמחה, או אחד של זה, אלא אתה יכול להבין שיש איזה משהו כללי, משהו מעל כולם, שאתה לא חש אותו, אתה לא מרגיש אותו, אתה לא רואה אותו, אתה לא מתגש שזה ישיר, אבל הוא קיים.
זה
הרבה שחייס לו
בעולם הפסקי, בין היהדות לבין נפות, ואיתם משמר חלוקן בזה.
ואז נוצרות הדתות המונותאיסטיות שלכאורה רוצות להתדמות ליהדות כידוע. וכאן טענו שהם טענו שבמקום היהדות. והרב אומר כאן, וזה כבר הזכרתי את הדמיות אחרות, אני לא רוצה שלהכיר את זה, אבל בקיצור, הרב קוק זצ"ל אומר שכל זמן שעם ישראל רב ארצות והמציאות האלוקית חיה בתוכנו בצורה ממשית וחיה, תאורה ממשית, דבקות אלוקית ממשית של חיים אלוקים, לא היה שום גוי ולשון בעולם שהתיימרו לחשוב שהם יכולים להחליף אותו. זאת אומרת, לחיות מציאות אלוקית חיה ותאורה במובן הממשי של החיים, זה לא היה אבעמים על ההפכה של מסוגלים, של שייכים לזה. אין, חיו את העבודה זרה, את המושגים שלהם. רק אומר הרב, בזמן מצילתנו, שנתנו מהמענת שלנו, ואז לא ניכר כבר שיש לתוכנו מציאות אלוקית חיה, ושאנחנו רואים אותה וחיים אותה בכל מציאות החיים וכל כוחות החיים, ונראה שהמציאות האלוקית היא יותר פילוסופית אצלנו, יותר מופשטת, לא רואים אותה במובן החי, הממשי שלה, התאות שלה. אז אם במציאות אלוקית פילוסופית נפשטת אנחנו עוסקים, וזה גם הגויים מתיימרים לחשוב לומר שיש להם בזה חלק זיהר ונחלה. גם הם מביטים במציאות נפשטת. וזה כשהיה לך שהזכרנו פעם על תרגום התורה ליוונית שהתגלה ארץ ישראל, שהסברנו שתרגום התורה ליוונית משמעותה שלא צריכים לתאר את עם ישראל, כי יכולים לבד להבין את התורה, לא עושים אותנו. אם זה גם מודע שהם לא צריכים את המצוות, כמו שזה לא מזאת השם המשך. כי המציאות האלוקית זה לא דבר חי, זה דבר פילוסופי. מה שבסוף זה דבר מלא מצוות, אפשר להבין אותו, ולחשוב עליו, לומר שאני מאמין גם לי מצוות, אז הוא מצוות משלי. אין עם חי שנושא, זה לא צריך עם ישראל. כי כבר המציאות האלוקית חיה, צריכה שיהיה עם שנושא את המציאות החיה הזאת. אבל אלה שזה לא מציאות חיה, לא צריך עם שיישא את המציאות הזאת, לא צריך עם ישראל. להבין הבנות פילוסופיות, להגיד אני מאמין באלוקים, זה כל אחד יכול להגיד. זה לא סופעם שנושא את האמת הזאת בתוכו. לכן הם יגלו גם את ההבנה שיש עם ישראל בעולם, וגם את ההבנה שיש מצוות בעולם, שזה עם האלה. אבל הם לא צריכים אותם, הם משיבותם, הם לא צריכים את הדברים. אבל הרב אומר שכל זה קרה בזמן המצילה של עם ישראל. ש... שאז, כיוון שרציתי להוסיף, לא הופיע לנו בצורה חיה, היה באמת מקום הזה שכל דבר פילוסופי, שופטי, שגם אדוני, איך אני מזכה את זה נחלה. וצריך לזכור, זה אנחנו נוסיף, יש להתקדם, כמו שכותב הרמב״ם, בצורה בלכות נחים, וגם קופר כותב את זה, שמבחינת המהלך האלוקי בעולם, כללי בעולם, יש לזה תועלת, גדולה לתיקונו של העולם, הדבר הזה שהגוי מתחילים להבין, או להתקרב להבנה לפחות, של אפשרות כזאת, שיש אל אחד לעולם. כן, הרב הוא חושב, זה חלק מפעלי תיקונו של העולם, למרות שלא מבינים את האל אחד הזה במובן הנכון והאמיתי. אבל עצם העובדה שהם חושבים כזאת בזה, מהלך של תיקון כללי, למרות שיש בזה הרבה חסרונות כמו שיהיה בהמשך. יש בזה הרבה חסרונות גדולים מאוד וכואבים מאוד, שעשו צרות גדולות לעם ישראל. ובדבר שהחסרונות האלה נוראים היומיים. אבל אף על פי כן, אפשר גם להימנע ולראות את המהלך האלוקי שיש לדבר הזה לתיקונו של העולם. להביא את האנושות יותר להכרה ובהירות של התפתחות, להבין שיש באמת אל אחד, יש מחשבה כזאת של אל אחד, שהפלט שעוד ישראל יהיה בעולם, בעזרת השם, אז הם גם יבינו מה את האל אחד הזה, מה המשמעות האמיתית שלו. איך נקרא לזה? בכל זאת, זאת התקופה שבה אנחנו יודעים, כן? ומכאן יש מקום להבין באמת, על פי הכוזרי, שצרנו להסביר אותו, נכון? יש מקום להבין מה החילוק המהותי בין ישראל לבין הדתות האחרות. והכוזרי מביא את הרצונות האסלאם כאלה.
בדת או בסלולה
שלנו? למה זה? אנחנו יודעים שהכוזרי מביא את הרצונות האסלאם, הפילוסופים, ובדבר לא מביא אותם סתם, כן? לא מביא את השלימה בנוצרים ומותם מוסלמים, זה לא בדיוק כמו שמעניין אותם, כן? אלא עיקר הדברים ודאי מובאים כדי שנבין על גביהם מה החסרונות שיש להם, מה היכולת הכישלון שתמונה במציאות, ומתוך כך נבין מהי באמת המדרגה האלוקית המיוחדת שבה ענן אותנו הקדוש. כן, מהי המעלה המיוחדת שלנו שבה קנו אותנו. אנחנו ראינו כבר, נכון? צמאון לאלחיים. נכון? ראינו את הדברים, הזכרנו כך, נגיד מה ראינו עד עכשיו כדי שנוכל להתקדם הלאה. ראינו בכוזרים, הזכרנו את הדחף האלוקי, את הדחף השלמות, את החיפוש של האדם. הכוזרים, כמו שראינו על החלום של מלך כוזר, מחפש מהו המעשה האלוקי, מה בעצם המגמה, התכלית, השלמה, האמיתית, שאותה צריך האדם להוציא לפועל בעולם. והזכרנו שהחיפוש של המגמה, החיפוש של השלמות, החיפוש של המעשה הנכון, זה לא סתם חלום, אלא כפי שדיארנו, החלום הזה מבטא את התת-מודעה הקולקטיבית האנושית. כל האנושות כולה, למעשה, מחפשת כל הזמן. וגם אתה יודע, יש הרגשה, האדם לא יכול להיות סתם. האדם צמא למשהו, שוקט למשהו, למשהו אמיתי, למשהו גדול, למגמה גדולה, לשאיפה גדולה. ויש דחף גדול מאוד באדם של חיפוש אחרי איזושהי מגמה. האדם לא יכול להיות כמו חמור, יושב לתוך האהובה שלו וכנראה לא משעמם לו. האדם חייב, הוא זקוק, הוא צמא למגמה. להכרה גדולה, לאמת גדולה, שתוביל אותו. זה צמאון גדול. והכוזרי מבטא את הצמאון הזה בחלום הזה שלו, שתורד את מנוחתו ולא נותן לו לשקוט על שמריו, והוא מחפש בעצם מהי באמת הדרך, מה המגמה ומה הדרך הנכונה לבטא את המגמה הזאת בעולם. זה מה שהוא מחפש. יש לו כוונה מצויה, יש לו דחף אמיתי גדול לעמוק, שזוכר אותו. ומידת שני הוא יודע מה המשמעות שלו, וכיצד לבטא את הדחף הזה בעולם שלנו. מה המשמעות של זה בעולם שלנו? וראינו שהפילוסוף מבזבז את הדחף הזה. הוא לא מאמין. הפילוסוף, ראינו, טוען שאי אפשר לטעון את השטות הזאת בעולם, שיש בתוך האדם דחף אלוקי, כוח, פעיל, דינמי, שמוכר לכיוונו ודוחף אותו לגדול ולצמוח ולהבין מה תכלית מעשה ולגנתו בעולם. ולהגיד בסוף זה לא מקובל, אז לא זה לא מקובל. 那你经到了地，知道不知道？那你知道了地，那经不能阿拉没有，那经不吉利没有，你老要阿拉了咱。שם יוצאים עצירית כל כך ונעלה כל כך. יש לה קשר חל עם האנשים, קשר חל עם האדם, שם יוצאים כל כך עליונה מפעמת בתוך האדם. דבר על האדם. ולכן השיטת הפילוסוף, המציאות האלוקית, מנותקת בעצם משייכות לרגשותה, למעשה, לפעולותה של האדם. נעלה, מציאות האלוקית נמצאת במציאות העליונה שלה. זה נכון. שיש בני אדם, כמו הפילוסופים, שמסכלם התבור, בלי שום קשר למעשים שלהם, למוסר שלהם, הם יכולים לסכלם התבור להגיע לאדמות ולא למצב כזה של הכבוד של הפיות. זאת אומרת, זה לא כך חי בתוך האדם, ואין לדעת אותם במשמעות מעשית בפעולות החיים ובמוסר של האדם. לכן גם הקוז אני מבאר, מאמר 50, על פי הפילוסופים, זה לא משנה אם האדם מוסרי או לא מוסרי. באופן עקרוני, אין שום משמעות לפי שיטתה למוסר של האדם. אין שום משמעות. למה? מה המוסר
עצמו?
מה המוסר עצמו? אין משמעות. למה? שיטתה לא משנה. שיטת הפילוסופים לא משנה אם האדם מוסר של האדם. מצד העניין האלוקי, כדי להיות אלוקי, לא צריך מוסרי. לא משנה בצד. למה? כי מוסר זה דבר אנושי, אני משנה רק על הטיפה האלוקיות, על המציאות האלוקית, המוסרי או לא מוסרי. הם אומרים שאדם לא מוסרי מסיבה אחרת. אם כן, יש סיבה אחרת לגמרי. כי אדם שלא מוסרי, הוא הולך אחרי נטיות ליבו, ועל הצבע שלו לא שרות. אז הוא לא יודע לחשוב בצורה אמיתית, בצורה כנה. זאת הבעיה, כן? אבל מצד עצמו למוסר, כמוסר, אין שום דבר שיש אדם, כפי שמובן בקוזר. למה? כי בעצם כל מה ששייך לתכונות הנפש של האדם, לרגשות של האדם, למעשים של האדם, לחיים עצמם של האדם, למרות החיים, כל הדברים האלה קרה עם שום דבר אלוקי. המציאות האלוקית זה כבר שייך לכל מה שבחיים שלנו. וזה שאדם יכול להיות אלוקי, זה רק הרי שנפרד מהחיים. זה עשה את זה. זה החיים של האדם שיכול להצליד אותו מהחיים, ולקשר אותו, לחבר אותו, זה מחשבה על העצילות האלוקית. זה מה שאנחנו בסוף. וזה נדרש רוצים להגדיל כביכול את המציאות האלוקית. לכן אנחנו נדבר על זה, נראה כמה, מה השקר שבדבר. כן? אבל כביכול בזה הם רוצים להגדיל את המציאות האלוקית. שלא תהיה תבולה ויהודה לפי המציאות האנושית, הטבעית והפשוטה שלנו. זה שיטתה. אבל יהודה הלוי בקום זווי, הוא נותן את זה. אנחנו רוצים להביא דבר יסודי מאוד, שאני רוצה להקדים אותו כאן, לזאת הקדמה חשובה בכלל של הקום זווי. יש הבדל גדול בין הפילוסופיה העתיקה למדע המודרני. הפילוסופיה העתיקה היא הייתה פילוסופיה שעסקה הרבה בתיאוריות. הם ראו את העולם, ראו את השמש, את האור, וניסו לתת הסברים לזה. אריסטו, ניסן, אחרי הם תארו למשל שיש גלגלים, אחרי שיש להם מסתובבים, יש גלגלים שקופים שמסתובבים בהם. הם ראו שמסתובבים. איך מסתובבים? כמו שיש גלגלים שקופים שלא היו מסתובבים. זה נתאר לכם מסתובבים על המפקים. וגם דברים נוספים. ככה בעצם את הדברים האלה יסד בעיקר אריסטו, שבזמנו עכשיו פסגת הספר האנושי כפי שכותב הרמב״ם. היום אנחנו יודעים שאריסטו עצר את העולם, פתחו את העולם לפעמים שנה, לפעמים שנה, כי לא היו עוברים על אריסטו כל הזמן. מה שאריסטו אמר זה המילה האחרונה. אבל, אנחנו יודעים היום שכל זה התיאוריות, זה התיאוריות, לפי הסתכלות של אותה חרובה, כמו למשל, כי הם מסתכל על דברים, ותיאר את הכל לפי הרמה שלו. כידוע לנו, כל הדברים האלה כמובן בינם נכונים. אבל במדע המודרני, שתפתח במידה רבה בגלילאו, כן? המדע המודרני הוא מדע אמיתי. מה הכוונה? מדע ניסיוני. הוא לא עושה את זה טוב. ואין. כל דבר אנחנו משתדלים לבדוק במעבדה, לראות אותו חר, ממשית. לראות את ההופעה שלו, את הביטוי שלו, ולראות את הביטוי שלו, להגיד מה עומד לאדם בצורה ממשית. ועל ידי זה אתה מגיע לעולמות שלא הייתה מראה לדעת בעולם האלה. על ידי החסות המגיעה לאנרגיה גרעינית, לכוח המשיכה, לחשמל, וכנראה לייזר, וכל מיני דברים שהיא היה ברגע הזו של קיימים בעולם שלנו. אני היה חולה על זה. גילינו מספרים של דברים כאלה קיימים, ואני היה קישור גרות, לא רציונלי. אי רציונליזם, גמור, כן, עכשיו שיש לנו כוחות כאלה שפועלים בעולם, היא כוח המשיכה, ועד כל מיני אנרגיות ביניהם. מה המדעת הבנות הזאת? אבל, איך המדעת מבט את הדרך? אני לא יודע הדבר. הנובה זה יסוד תיקון העולם. אבל אם המדע ראה תופעות, נגיד גלילאו ראה תופעות, הוא לא ניסה לתת להם תירוצים, להגיד יש הסברים לפי התיאוריה שלי, אלא הוא ניסה להתפגש עם התופעה כמו שהיא, ולהגיד אם היא קיימת, אז אני לא מנסה לדחוק אותה, להסביר אותה, למצוא תירוצים, אלא אני מנסה להבין שאולי באמת יש פה כוח גדול לחברה הזאת, אולי באמת המבט שלנו כל כך סובייקטיבי וכל כך מצומצם, הגיע הזמן שנפתח ונפקח את עינינו הצלוטות להבין את המרחב הגדול שאליו אותם כוחות שאני אומר שייכים. ואני אומר לזה דברים ציוניים, כאלה ואחרים, אז הדבר הזה מחייב אותי, וככל שהשאלות יגדלו, וככל שאני אומר שיפתח את המציאות, הגיע איינשטיין לתורת איינשטיין, כידוע, בצורה הזאת, זה היה כל מיני שאלות, מי שרוצה לי שאלה מה, מסתדר, אז יש דברים של ניוטון אמר, ניוטון היה מאוד גדול, והדברים שתלבו מאוד טוב, אבל אם כאלה דברים שלא יסתם, הם ניסו להחליט אותם. בא איינשטיין, זה לא מכן, והיה פיקוד את כדור על אותה פה, כן? המילה הזו כנס, אבל לא מכן. והוא שאל, הוא חקר את המציאות, מתוך החקירות שלו הגיע להבנה, שאותה תורה שניוטון ביסס אותה, כאילו זה הייתה כאילו תורה ראשון מסיני בבעל הזה, יש חלק על יוטון, ואותה זמין להכל יותר גבוה. באנשטיין, בגילה עוד דברים, וחקר עוד דברים, ומזו הגיע לתורה המהפכנית ביותר שלו. מהפכנית גבוהה בהגנת העולם. אני מודה לך. מה? אני מודה לך. אני שמעת אותו, אתה יודע, הוא נובע, הוא נגיד, מה חייב? לא, הוא נובע, הוא רשות, הוא עושה הכל, מפתחילה, פתח פתח. וזו בתשובה. כן. בכל זאת, יסוד על הדבר, שהעבודה נעשה בצורה אמפירית, אתה נפגש עם המציאות, ומנסה להבין מה תמון בזה. ולא שאתה מנסה להסביר את התיאוריות שלך, מבחינה זאת, אדם, שספר הקוזר הוא ספר מאוד מאוד מודרני. זאת אומרת, באמת, מבחינה זאת, ההבנה של רבי יהודה הלוי בספר הקוזר היא הבנה מאוד מאוד מיוחדת, מאוד גדולה, מאוד עמוקה. כי בעצם מה שהוא מנסה כאן, רבי יהודה, הספר הקוזר, זה להנגיש אותנו לא למה התיאוריות של הפילוסופים, ולא התחדתם מבינים את המציאות האלוקית. עכשיו אתם חושבים ומבינים, כי גם כל מה שאתם מבינים, ולגיד על עצמם אתם מבינים ומעבירים את המציאות האלוקית, יכול להיות מה...
אינן, את המציאות האלוקית ואת הכוחות הפועלים בשטח, את הכוחות האלוקית, נוכל למדוד ולהתפגש איתם רק על פי הצד הגלוי שלנו. רק על פי הפעילות הממשית שאנחנו חוזים אותה ורואים אותה באופן ממשי בתוך החיים. ומתוך הממשיות הזאת ורק מתוכה אנחנו יכולים באמת לנסות אחרי זה להבין ולהתפגש ולהקשיב למעשה אל המציאות האלוקית הבאה להתבירות ולגלוי שלנו. לכן יש מקום להבין. שהדבר הראשון, שרבי יהודה הלוי אומר לפילוסופים, לשבת ולדחות את דברי. הדבר הראשון, רבי יהודה הלוי אומר, כוזרי אומר, איך אתם אומרים שהמציאות האלוקית מנותקת מאיתנו? ולא משנה מה אני עושה, ולא משנה מה האלטרנטיבה בחיים, ומה המצב בחיים, שהחלום הזה כל הזמן מפגיש את פרטי, ואומר לי שכן חשוב מה אני עושה. וכל כולי אני בוקר את הכרסי לדעת מה אמרת נכון, מה ימד המה הלכונות? ואני כל כולי מרגיש, וכל הרבה עצמי, יש פחד כזה שתופף אותי, בוא אומר לי, שיש חשיבות לבית המה שלך, למעשה שלך, אבל יש חשיבות למעשה אדם. יש חשיבות לגמת החיים, ואנחנו כולם מחפשים את המשמעות של המציאות, את המגמה של המציאות. אנחנו לא נמצאים לו, אבל זה כולנו טיפשים, בסדר? אבל יש כוח כזה שתופף את כל האנושות כולה.